טוב, חבר'ה, סליחה על ה...
זה היה נס חנוכה.
אבל זהו, נס חנוכה לגמרי. מרגש ממש, ממש, ממש. עוד פעם, סגירת מעגלים כל כך... מטלטלת. יש, 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 תגידי.
וואו,
איזה... אנשים
חושבים שהסמארטפון שהחולים היו במצב מאוד קשה, ועדיין במצב קשה, אבל גם הסר... סגל הרפואי היה בסרטים.
ברור.
שאין לכם לתאר בכלל איזה טראומות שאנחנו עברנו.
אורנית, אבל יש לך פה כיסא.
דוקטור
קונסטנטין.
דוקטור די? יד הדוקטור די. הוא ביטא אותי עם מעדן שוקולד. כלומר, יום יום חג.
כמה סמלי שנראות כאן עדיין דלקים ועוד לא קבעו לגמרי. זה העניין של חנוכה.
בואי
נראה,
אני מאמין שהדבר
הזה כן
עכשיו
דברים
שלו
יהיו קשורים למשל. אין אופציה אחרת. חנוכה היום שלו בכלל כל הדגש, וזה חלק ממה שאנחנו נראה כאן במאמר, זה שכל הדגש של חנוכה בעצם, מכירים את החצי בדיחה כזה, שבעולם היהודי החגים הם רצו להרוג אותנו, ניצחנו, עכשיו אוכלים, בסדר? זה פחות או יותר כל החגים. חנוכה פתאום הסיפור הוא אחר. פורים זה בדיוק זה, רצו להרוג אותנו. שנייה אחת חנוכה. רצו להרוג אותם, פורים, רצו, אמן רצה להרוג אותם, להשמיד להרוג ולאבד. הקדוש ברוך הוא עזר, ניצחנו, והמצווה של היום היא לאכול, לשלוח אוכל, לשמוע מגילה. חנוכה, יש לנו מנהג לאכול מאכלי שמן. אבל אין לנו לקבוע סעודה. זאת לא מצווה. זאת לא מצווה לקיים ארוחה. יש מנהג. ואת יודעת מה, לאכול מאכלי שמן זה גם לאכול חביתה. את החביתה בחינם שמן, אוקיי? אף אחד לא אמר שאת חייבת כמות כזאת של גלוטן ספוג בשמן. בסדר, זה משהו שאנחנו אימצנו לעצמנו ואנחנו נהנים ממנו אולי, או פחות, אבל המצווה כשחכמים באו וקבעו את החג הזה, מה הם השאירו לנו כמזכרת או כעדות לנס שהיה? מה כן מעוגן בהלכה? נרות. לירור. שזו בעצם גדולה רוחנית. בניגוד ללאכול, בניגוד ללשלוח מנות, בניגוד לתת צדקה, בניגוד לכל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים בחגים אחרים. וכאן בעצם כותב את המאמר הדור הזה כן ושואל מה ההבדל בין חנוכה לכל שאר החגים, שחנוכה זה החג היחיד שאנחנו רואים בו, שכל הדרך שבה אנחנו מציינים מבחינה הלכתית את היום הזה, זה דווקא בפעולה רוחנית. ונוסיף עוד. אז נראה את זה מבפנים. לשאלתך, אמרת שאתה מכירה את זה, אז ככה נראה ספר תורה אור. הספר תורה אור הוא בעצם מאמרים של אדמור הזקן, לפי הפרשות, חומש בראשית וחומש שמות מופיעים כאן, כשבתוך הפרשות, במקום המתאים לזה בשנה, נכנסים גם מאמרים שמתאימים למועדי השנה. זאת אומרת, בפרשת מקץ למשל, שבדרך כלל שבת חנוכה היא שבת פרשת מקץ, יש לנו בתוך המאמרים של פרשת מקץ כמה מאמרים על חנוכה. כן, כן, מהבחינה הזאת כן, זאת בסדר. אדמור הזקן עצמו לא ממש כתב את המאמרים. החלק המשלים של הספר תורה הוא זה נקרא ספר ליקוטי תורה. את הליקוטי תורה, הנכד של האדמור הזקן כתב, זאת אומרת, המאמרים של האדמור הזקן, אבל הוא ערך נגיד, או סיגר את זה, הוא איבד באיזשהו מקום, כדי להנגיש לנו יותר את המאמרים, ואת הספר תורה אור, כתב מישהו אחר, ושוב עושה אותה עבודה, אז הסגנון ביניהם הוא גם קצת שונה. אבל זה המאמרים, באופן אישי, זה ספר שיש בו המון המון אור, ו... טוב, מזמינה אותך להקים בפנים. איזה אחרי אדמור הזה כן מגיד את דברי. עניין חנוכה. הנה קבעו הנס במרות. מה שאין כן בשער ניסים, בפסח, ביציאת מצרים, תאכלו מצות. בפורים, ימי משתה ושמחה, כנגד הגלות, שהיה גם כן גופני, במצרים, בחומר ובלבנים. ובימי המן, ביקש להשמיד חולי, שללם לבוס. מה שאין כן בחנוכה, שהיו ישראל שרועים על אדמתם, ולא גלו מארצם, רק גלות התורה, להשכיחן תורתך ולהעבירן חוקי רצונך, לפיכך קברו בנרות על שם הפסוק כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אז מה באמת ההבדל בין חנוכה לבין כל שאר החגים? אז בפסח אנחנו חוגגים את היציאה מגלות מצרים. מה היה האתגר בגלות מצרים? פיזית, פיזית לגמרי, הם היו משועבדים, הם היו עבדים, הם ספגו מכות, הם היו על סף הכחדה, פיזית לגמרי, ולכן איך אנחנו חוגגים את החג הזה? בצורה פיזית לגמרי, אוכלים מצות. פורים אנחנו עם אותו סיפור, היה איום פיזי על העם היהודי, ולכן אנחנו חוגגים בצורה שחוגגת עם אותו. בחנוכה...
אבל איך היום הרוחמים בפורים? הרי
הם
נכנסו
לסרוגה
של
הרשע,
הם עשו
משהו... זה היה הגורם. בכל מקרה, תמיד, אנחנו יודעים ששום דבר כאן בעולם הגשמי לא מתחיל ונגמר בגשמי. העולם הגשמי תמיד משקף משהו אחר. אבל המן, כשהוא בא ואומר, אני רוצה לכתוב כאן גזרה, הוא בא ואומר, אני רוצה גזרה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן. רק שנקבל מושג, פרופורציה, החשברוש באותה תקופה מולך על 127 מדינות. דרורית, נכון, אני מסתכלת אחורה כי הקהל שלי כאן מאחוריי, אנחנו בדף למד בית לב בעמודה השנייה. החשברוש מולך על 127 מדינות. הוא מולך בעצם על כל העולם. והוא מוציא גזרים בכל העולם כולו, בכל ה-127 המדינות, באותו יום הוא מוציא פקודה שכל אחד צריך ללכת ולהרוג את השכן היהודי שלו. כלומר, אין לאן לברוח. אתה לא יכול היום להיות בצרפת, מחר להיות בספרד וככה להינצל. וגם כשמתקנים את הגזרה, מה התיקון הזה אומר? התיקון הזה פשוט נותן לנו את זכות ההגנה העצמית. זה כל הסיפור, מותר ליהודים להגן על עצמם, זה ההישג הגדול שמרדכי הצליח להוציא מהחשבורות. זה איום שהוא בלתי נתפס בעוצמה שלו. ואיך, כלומר איום הוא לגמרי פיזי, יש פה איום ברצח, ואיך אנחנו חוגגים את היום הזה? בצורה פיזית אנחנו, יש לנו ארבע מצוות שמתחילות בימיהם, וחוץ ממקרא מגילה, הן כולן קשורות עם הגוף. בחנוכה מה היה האיום? האיום בחנוכה היה רוחני. ליוונים לא היה עניין לרצוח יהודים. זאת לא הייתה מטרה שלהם. הם נכנסו לבית המקדש והם לא ניסו להחריב אותו. זה לא היה מעניין. הדבר היחיד שהיה להם מעניין זה להכר את הקדושה מתוך העם היהודי. זה להוציא את ה... שמן הטהור מבית המקדש. שיהיה שמן טמא, אין בעיה, שתהיה לכם גם תמורה. אבל אל תעשו את הדברים מתוך החיבור לקדושה. האיום כאן היה ממוצהר רוחני. ולכן, איך אנחנו חוגגים את חג החנוכה? עם להדליק אור. שזה משהו שהוא פחות שייך לגוף, כמו שהוא שייך לנפש. ומביא כאן אדמור הזקן, שזה על שם הפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. הנר בעצם נותן לנו את התזכורת, את הסמל, את העניין של המצווה. אז לזכר שמירת המצוות כולם, אנחנו בעצם מדליקים נרות בחנוכה. ולהבין עניין פסוק זה, וגם סיפא דקרא, תכתיב בדרך חיים, אז... יש לנו פסוק במשלי שאומר, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אז אומר לנו אדמור הזה, כן, נר מצווה ותורה אור, יש כאן משהו שאנחנו רוצים להבין אותו, עוד נהיה מהו. ומה הקשר לסוף הפסוק ודרך חיים תוכחות מוסר. בוא נראה. צריך באור. איזה דרך חיים הוא מלבד התורה והמצוות האמורה למעלה בפסוק? כי נר מצווה ותורה אור. כלומר, יש לנו את התורה ואת המצוות. ואז שלמה המלך ממשיך. ודרך חיים תוכחות מוסר. כי יש פה משהו שלישי. איזה דרך חיים יש? חוץ מהתורה והמצוות. והעניין. כי מה שהמשיל המצווה לנר והתורה לאור הוא מובן. שכמו שהנר נקרא על שם השמן, כלשון רזל, נר של שמן, נר של שעבה, הנה אף על פי שהשמן אין בו אור מצד עצמו, ואדרבה, הוא מכבה את אור הנופל לתוכו, מכל מקום, ממנו ועל ידו נמשך לב שלהבת האור, הנאחז בפתילה, במעט שמן הנמשך אחר הפתילה, שהרי בכלות השמן נכבה האור. אז היחס בין השמן לנר הוא מאוד מעניין. כשאנחנו מדברים על נר, אז יש לנו נרות שהן נרות שעבה, ואנחנו נדליק נר משמן. עכשיו, אם אני מדליקה נר משמן, איך אני קוראת לו? נר. אני לא אומרת השמן פה דולק. מה זה נר? כלומר, הנר, כשאני אומרת נר, זה השם גם של השמן, שהוא בא בהקשר הזה, של להעיר. עכשיו, מה קורה? אם יש לנו, וכל מי שאי פעם שיחקה באש מכירה את זה, ואני קשה לי להאמין שמישהו דילג על השלב הזה, אבל אם יש לנו נר עם שמן, נר שדולק בעצם עם שמן, ואנחנו ניסים קצת להזיז את הפתילה, מה יקרה אם נזיז את זה קצת יותר מדי, והאש תטבול בשמן, מה יקרה? היא תחבא. זאת אומרת, השמן מצד אחד הוא חומר הבערה של האש, למרות שהוא יכול לחבות אותה. מצד שני, כשהנר דולק, האש בוערת, היא בעצם מכלה את השמן. וברגע שהשמן נגמר, אין יותר אש. אז יש פה איזה מין דינמיקה מעניינת בין האש, שזה בעצם הנר, לבין חומר הבערה שהוא השמן.
מה זה, יש את
הדפור,
יש את האש, יש את
הלא מרכיב שנכנס לתמונה. אני לא מדברת על ההדלקה, אני מדברת כשזה כבר דלוק. ככה ממש היא המצווה. הגם שהוא רצון המלך, בלי שום טעם ודעת, ואין בה שום השגה, מכל מקום, ממנה ועל ידה, נמשך ונתגלה אור החוכמה. זאת תורה, שבעל פה, דאורייתא מחוכמה נפקת. והחוכמה וההבנה בתורה שבעל פה הוא רק להבין ולהשיג פירוש בטעם המצוות כל מסכת לפי עניינה. אז המצוות, אמרנו נר המצווה. הנר הוא משל המצווה. אז הנר, אמרנו, יש בו את הדינמיקה הזאת בין האש לשמן, כי השמן בעצם יכול לכבות את האש, אבל היא גם חומר הבעירה שלו. ובמצוות, יש לנו גם משהו מעניין. המצווה מצד אחד היא הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואין בה שום היגיון. ברובד מסוים אין היגיון במצווה. למה זו מצווה לקחת שטר כסף ולשים אותו בקופת צדקה, או לתת למישהו לקנות ארוחת צהריים שהוא לא יכול לדאוג לזה לבד, וזו לא מצווה לשים את השטר הזה בכיס שלי, כי ככה הוא החליט. אין הבדל אמיתי מבחינתו אם השטר הזה נמצא בכיס שלי או בכיס של מישהו אחר. זה לא משנה לו. הסיבה היחידה שזה מצווה וזה לא מצווה, זה כי ככה הוא רצה.
זה לא מסתדר
בעברית.
ודאי שיש הערך לזה שאני, או מישהו אחר ייתן כסף למישהו שזקוק. אם בן אדם חלילה הולך למות מרעב, הוא לא יקבל את הכסף הזה, אז זה לא מסתדר.
אוקיי. במצוות יש לנו כמה רבדים. יש לנו את הרובד הכי נמוך, שזה הרובד שבו זה נכנס ומתלבש בכלים שלנו. המוסר האנושי בכלל הוא נשען בעצם על עשרת הדיברות. אבל היום, כשאת תבואי לבן אדם שלא למד את עשרת הדיברות, זה גוי באפריקה לצורך העניין, לא משנה, בניו זילנד, אוקיי? והוא יגיד לך שלא מוסרי לרצוח. באמת, מי אמר שלא מוסרי לרצוח? בתנאים מסוימים, בתרבויות מסוימות ובזמנים מסוימים, זה היה נשמע דבר הכי נכון. 80 שנה אחורה, קיבלנו דוגמה נהדרת. כלומר, המוסר האנושי היום, כמו שאנחנו מכירים אותו, נשען לחלוטין על התורה. התורה, יש בה קדושה. והקדושה הזו לא נתפסת בשכל שלנו. למה היום הגיוני לי שזה רע לרצוח? הסיבה היחידה שזה הגיוני לי זה בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אנחנו הרי חלק מהטבע, נכון? ובעלי חיים מתייחסים בחומרה לרצח ביניהם? אז מה פתאום אצלנו זה אחרת? בכל כך הרבה מובנים אנחנו חלק מהטבע. זה כל כך ירד לעולם, זה כל כך השתרש, וזה נותן לנו איזשהו ביטחון, עוגן פיזי, להגיד שרצח זה רע, כי אז זה אומר שאם אני חיה בסביבה מוסרית, אז אף אחד לא יקום וינסה לרצוח אותי, אז נוח לנו לחשוב שזה הדבר הכי הגיוני. אבל אם אנחנו יוצאים רגע מהמקום של התפיסה האישית שלי, למה הגיוני שאריה ירצח כל יום, כי צריך לאכול, ושלנו רצח יראה הדבר הכי חמור בעולם? כי הקדוש ברוך הוא קבע שרצח זה רע. ובשביל הקדוש ברוך הוא, באותו מקום שבו הוא החליט, הוא בחר לרצות לומר שרצח זה רע, הוא גם בחר למשל לומר שאנחנו מקריב קורבנות בבית המקדש. וזה טוב וזה רע. למה זה טוב וזה רע? כי ככה הוא בחר. יש לנו חלק אחר לגמרי, ששייך למצוות לימוד תורה, ולמצוות ידיעת אלוקות, אנחנו צריכים לדעת אותו עד כמה שאפשר, שבו אנחנו מנסים להבין למה זה גם נכון. אבל זאת לא הסיבה הראשונית שבגללה זה הגיע. זה כבר ירידה מאוד מאוד גדולה למקום שבו אנחנו נמצאים, בעולם המושגים שלנו, ואז אנחנו עושים את זה. זה כמו ילד שמסביר לאח שלו למה לא כדאי לבלגן את הסלון, כי אמא הבטיחה לנו הפתעה. בסדר? אז הוא לא מבלגן את הסלון כי יש לו הפתעה בסוף. אבל זאת לא הסיבה האמיתית שהוא צריך לא לבלגן את הסלון. בסדר? אז אנחנו פחות או יותר שם עם הקדוש ברוך הוא. אז כשהוא בחר משהו, הוא בחר לרצות שזה יהיה ככה, ולכן זה מצווה וזה לא מצווה. ואנחנו צריכים לזכור ולהחזיק את המימד הזה גם בדברים שהם פשוטים לנו כשאנחנו מבינים אותם. כי זה בעצם מה שמאפשר לנו להישאר בחיבור עליו ולא להתבלבל. הרי מה קרה לפני 80 שנה בגרמניה? הייתה שם שטיפת מוח, לאט אבל בטוח, שבעצם מביאה את האנשים לנקודה שבה הם אומרים, זה הדבר הנכון לעשות. איך יכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות? אם 10 שנים לפני כן אמרתם, לא ייתכן, לא יקום ולא יהיה. כי כשאנחנו נשענים רק על השכל שלנו, נורא בקלות, אנחנו יכולים להטות את השכל לכל הכיוונים. אז זאת הייתה המלחמה של היוונים. בואו תשענו רק על השכל, תוציאו את הקדושה מהתמונה. אז מצווה היא הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזהו, ברוב הזה, יש שם הנקודה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה מצווה. יחד עם זה, דרך המצווה הזו, אפשר לגלות כאן בעולם, חלק מהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, כאן בעולם הזה. למה? איפה החוכמה של הקדוש ברוך הוא מתגלה? בתורה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את החוכמה שלו בתורה. עכשיו, כשאנחנו רוצים לדעת איך לקיים מצווה, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו יודעים? שאנחנו לומדים תורה. אם נתנו לפני כן את הדוגמה של הרצח, אז אנחנו יודעים שלרצוח זה פסול, זה לא נכון, אבל רצח לשם הגנה עצמית הוא אידיאלי, הוא לכתחילה. זה הדבר הנכון לעשות. איך אנחנו יודעים שזה נכון וזה לא נכון? כי אנחנו לומדים את התורה. והתורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד, המצווה היא רצון של הקדוש ברוך הוא, כי ככה הוא בחר באופן שרירותי לחלוטין. ומצד שני, אותה מצווה בדיוק היא הדרך שלנו לגלות את החוכמה של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם. ובאור עניין זה דרך פרט בעבודת השם. אז מה כל הדבר הזה אומר לנו, לאדם הפרטי בסופו של דבר בעבודת השם? הנה כתיב, בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות את אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. ולהבין, למה גבי בבוקר כתיב בהיטיבו ובין הארבעים בהעלות? אז חלק מהעבודה של בית המקדש, גם במשכן היא הייתה, היה לנו בעצם את המנורה שהייתה דוקה, שהיא המפורסמת לנו בחג החנוכה, וכתוב לנו שבבוקר אהרון הכהן היה צריך להגיע למנורה ולהיטיב את הנרות, לסדר אותם, ובין הארבעים, כלומר לפני תחילת הלילה, בין הארבעים זה הזמן הזה שבין השקיעה לצאת הכוכבים, בשלב הזה הוא בעצם בא והוא מעלה את הנרות, הוא מדליק את הנרות, ושואל לבור זקן, למה ההבדל הזה בין הבוקר לערב? הנה כנסת ישראל, מקור נשמות ישראל, נקראים בשם מנורה. והיא מקשה שכל ישראל הם באחדות, והיא מתחלקת לשבעה נרות. אחד הדברים שמאפיינים את המנורה, זה שהיא הייתה צריכה להיות כולה מקשה אחת. זאת אומרת, זה היה במדבר, גם בבית ראשון, זה היה בעצם מנורה מזהב, אתה צריך לקחת זהב טהור, ובמקשה אחת, לא לחבר חלקים חלקים, אלא לעשות את המנורה כמו שהיא צריכה להיות. עם כל האיתורים והפישוטים וכל מה שצריך להיות שם. אומר לנו אדמור הזה, כן, שימו לב, המנורה היא כל כנסת ישראל, והיא מקשה אחת. היא מקשה אחת. אין הבדל בין הקנה של הנר האמצעי, הנר המערבי, לבין הבסיס שעליו המנורה עומדת, או איזשהו קישוט מהצד שאולי אנחנו נורא חליפה להסתדר בלעדיו. המנורה היא מקשה אחת. אנחנו כעם מקשה אחת. נכון, אנחנו מחולקים לשבעה קנים, אבל השבעה קנים האלה הם מקשה אחת בעצם, ואסור לנו לשכוח את זה. זו שאלה אחרת, שהוא לא מביא כאן. כי דרך פרט, אבל בגדול זה השש מידות, השבע מידות, שונות השש ואת הכנעצות. כי דרך פרט יש 60 ריבו ניצוצות כלליים, שכל ניצוץ מתחלק ל-60 ריבו, ניצוצות פרטיות, כמובן בתניה, ודרך כלל נכללו ב-70 נפש שירדו אבותינו למצרים. אז מה זה עם ישראל בעצם? מבחינה רוחנית, מבחינה נשמתית, אז עם ישראל, הנקודת ההתחלה שלו כעם, כשבט שהוא באמת עם, זה בעצם כשיורדים למצרים, ואז הם 70 נפש, יעקב יורד עם כל המשפחה שלו, הם נכנסים למצרים, נכנסים בין החומות, ושם בדיוק נולדת יוכבד, והם משלימים את המספר שלהם ל-70 נפשות. בגדול, בגדול זה מתחיל מה-70 נפשות, בקטן יותר יש 60 ריבו, כלומר 600 אלף ניצוצות כללים של נשמות, וכל אחת מהן מתחלקת לעוד הרבה הרבה חלקים. אבל בסופו של דבר כל החלקים האלה כולם, כמו שאמרנו, זה מקשה אחת. וכלל מן הכלל נקרא בשם שבעה נרות. והנה אהרון שושבין עד המתרומיתה. הוא אהרון כהן לכל עליון, משבעה רואים המפרנסים ומשפיעים אלוקותו יתברך בכנסת ישראל, שיעירו באור האהבה, להתלהט אליו יתברך, בכלות הנפש, כשלהב את העולם מאליה, ולקיים מצוות ואהבת שמקבלים עליהם בקריאת שמע, שיהיה כך באמת לאמיתו, תקוע בלב כל אחד ואחד מישראל, שהאדם מצד עצמו, מאחר שהוא מגושן ומלובש בעניינים גשמיים, לא היה יכול אולי הקדוש ברוך הוא זו. יש לנו כאן נגיעה במספר 7 ששאל. אז אמרנו, השורש, המספר הכי קטן שהגענו אליו זה 70. ה-70 הוא 7 כפול 10, זה 7 המבורר הזה. אז המנורה יש לה 7 קנים. והקנים האלה הם כנגד בעצם 7 הרועים. שיום אנחנו מכירים אותם יותר כשבעת האושפיזים, לכם הסיבות. הארון הכהן, לכל אחד מהארונים האלה, יש תפקיד מהותי מרכזי שנותן לנו. כל אחד מהם נותן לנו איכות אחרת בעבודה שלנו. הארון הכהן, מה מאפיין אותו? מה אנחנו יודעים עליו? אתם מבינים את זה גם במשנה? אוהב שלום ורודף שלום, נכון. הוא נותן לנו את האיכות הזו של אהבה.
באמצע זה
משה? מי באמצע? אני לא יודעת אם הוא מתייחס לזה כאן.
זה שבע
באמצע. לא, שבע זה אומר שיש באמצע. נכון.
יש שמש. אין השמש?
אנחנו בחנוכיה שלנו מדליקים 8 נרות.
אז כן יש שמש. אחד הרואים הוא שמש.
אני לא יודעת. אם זה מובא, שמש הוא מוסד של החנוכיה שלנו, זה קצת אחר. עכשיו, אהרון הכהן, התפקיד שלו הוא לתת לנו אהבה. מה זה אומר לתת לנו את האהבה? לתת לנו את היכולת בעצם להתאהב, הקדוש ברוך הוא. כי במציאות שבה אנחנו חיים, במציאות שבה הקדוש ברוך הוא שם אותנו, אנחנו שקועים כל כך חזק בגשמיות של העולם, שאין לנו סיכוי בכלל לעצור ובאמת להתאהב בו ובאמת להתחבר אליו. זה לא בכלים שלנו. כל אחת יודעת מה עובר עליה במהלך היום. כל אחת יודעת עם מה היא מתמודדת. לא בכלים שלנו להצליח לעשות את הסטופ הזה, ובאמת להתחבר לקדוש ברוך הוא. עם אהבה. אהבה זה מושג שהוא חי. ואנחנו שבועים בהסתרדות כל כך שוחקת ביום יום שלנו. איך זה כן קורה? כי אנחנו מקבלים עזרה מלמעלה. אם מלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול, אנחנו לא יכולים לעמוד מול העולם הזה. מי נותן לנו את העזרה הזאת של הקדוש ברוך הוא, כדי שנוכל לפתוח את הלב ולאהוב? אהרון הכהן. זאת האיכות שלו. וזהו. והעזר הוא, מהי העזרה שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו דרך אהרון הכהן? הוא האהבה הבאה מלמעלה, להמשיכו אליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו באיזושהי דרך, וזה שמאפשר לנו בעצם להיפתח אליו ולפתוח את הלב ולהצליח באמת לאהוב. וזהו בחינת בהעלות ובהיטיבות. ותכף נראה לנו. כי הנה אמרו מזל, אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האדיר. בקורבנות אנחנו יודעים שמביאים קורבן על המזבח, והייתה אש שהייתה יורדת מהשמיים, יש איזה תיאורים מבדילים, אש בצורה של אריה רובץ, הייתה יורדת על הקורבן ושורפת אותו. ולמרות שיש אש שיורדת מלמעלה ושורפת אותו, הכהן צריך להביא אש מלמטה. הכהן צריך להדליק את האש למטה, ואחר כך יורד את האש מלמעלה. פירוש, הדיוט, הוא האהבה שאדם לוקח מחמת העולמות, מבחינת מלכותו יתברך, שהוא מלך גדול ונורא על כל העולמות, עליונים ותחתונים, וכל צבא השמיים לך משתחווים. ואלף אלפים וריבו רבבן יקדמו יכולה. כמבואר בגמרא, תודה. ובזוהר ובביאור עניין ריבוי העולמות וגדולתו. ועל דרך זה תקנו חזל לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לפני ועד. אז מה זה האש הזו? שהכהן צריך להביא מלמטה. הרי מה שקרה בבית המקדש לא היה רק משהו שקרה שם. אנחנו כאן והיום יודעים על מה שהיה בבית המקדש, כי זה חלק מהעבודה שלנו. אז מה המשמעות של זה שהכהן צריך להביא אש, למרות שיורדת אש מלמעלה? אומר לנו אדמור הזקן, זה החלק, האחריות של כל אחד מאיתנו, להגיע לרובד של אהבה, לרובד של התחברות, לרובד של קשר, ששם כן יכול להיות. איפה הוא כן יכול להיות? שהוא מתחיל עם התבוננות בעולם עצמו. אז אנחנו מסתכלים כאן על המרחב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, וכשאני אבקש ממך להגיד לי מה יש על השולחן, ייקח לך חצי דקה, דקה, ולא תהיי בטוחה שכיסית כל הפרטים שיש על השולחן, נכון? כי יש פה מלא מלא דברים. אריזות סגורות ופתוחות, וכל מיני סוגי פירות, וכל מיני סוגי צלחות, ואנחנו אפילו לא מספיק להגיד את הכל. בחצי דקה או בדקה. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל רק על השולחן, שיש לו שתי מפות, יש לו רגליים, ומה יש מתחת, ומה יש מעט. הקדוש ברוך הוא, את השולחן הזה, שלי לוקח דקה להגיד מה יש עליו, הוא מהווה לחלקיק שנייה בלי מאמץ. אבל השולחן הוא רק שולחן, שמארח אותנו כאן היום. מה עם הארון שעומד ליד? מה עם הכוננית שנמצאת במקום אחר? מה עם הצבע על הקיר? עם איזה לכלוך קטן שאולי נמצא, או טביעת אצבע שיש על המראה? אבל אנחנו רק בבית הזה. ולא דיברנו על מה יש בחדר השינה. עכשיו, הדירה הזאת היא רק דירה אחת בבניין. אז מה קורה פה בכל דירה בבניין? וזה רק בניין אחד. ואנחנו רק בפסיק אחד, שעל המפה אפילו לא רואים אותו. מה קורה ברחוב? מה קורה בעיר? מה בשכונה? אז המקום הזה של להתחיל להסתכל רגע מהמקום הכי אישי שלי, ולהסתכל מסביב, ולהצליח לראות את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, בכל כך הרבה פרטים, בכל כך הרבה נבדים, בכל כך הרבה ביתים. ועוד לא התחלנו לדבר על הלכלוך על השפה שיש בניו זילנד למישהו. שגם הוא קיים, וגם אותו הקדוש ברוך הוא מהפה. שום דבר בעולם לא יכול להתקיים בגלל זה. השפה הזו, הלכלוך הזה על השפה, כי הילד מרח עליה בננה, אם יש ילדים ניו זילנדים שעושים כאלה דברים, לא יכול להתקיים, מי שקדוש ברוך הוא ייתן לו קיום. וזה רק ברמה הפיזית, בעולם הפיזי שאנחנו מכירים. שאם נעשה את מה שצריך, נוכל להגיע לניו זילנד ולראות את השפה הזו. אבל מה קורה בעולמות הרוחניים? שכל עולם הוא הרבה יותר מעולם ומלואו בעולם מושגים שלנו. מה קורה באמצע, לפני העולמות הרוחניים, עם מערכת הכוכבים? הדברים האלה הם אינסופיים. אז ההתבוננות הזאת מהפינה הקטנה שלי, דרך העולם, לאט לאט, בעצם באופן טבעי, מעוררת בי איזושהי השתאות. וככל שנתבונן בזה יותר, זה מסדר לנו משהו. אנחנו פתאום מכירים יותר בנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל כל ההכרה שלנו בקדוש ברוך הוא נשענת על העולמות. עכשיו, כמה העולם עצמו תופס מקום אצל הקדוש ברוך הוא? כלום. אז כל ההיכרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא מגיעה ממה שבעינינו הוא ענק, ובשבילו הוא בקושי קיים. אז זה ככה הוא ברא את זה. וזה האש מן ההדיות. זה המקום הכל כך פשוט, קטן ונמוך שלנו, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, להתחיל את ההתבוננות הזאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, ולנסות להתחיל לטפס קצת למעלה. ולנסות להבין מה קורה שם. או איזה עוצמה עומדת מאחורי הדברים, אם יש כאן כל כך הרבה פרטים שאני יכולה לראות. אז זה מתוך העולם, וזה מתבסס על העולם, ולכן מן הסתם, זו הכרה הרבה יותר נמוכה בגדולה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה החלק שלנו. וזה בעצם התוכן של הפסוק שאנחנו אומרים, בין הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לפסוק ואהבת. בחומש, כשאנחנו נפתח את התורה, אנחנו נראה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה הפסוק הבא אחריו בתורה? ואהבת את השם אלוקיך. הברוך שם הזה נכנס באמצע. ומה זה אומר? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם, כל התיאורים כאן הם הדברים חיצוניים, הם לא לקדוש ברוך הוא בעצמו. שם, אף אחד לא צריך את השם שלו בשביל עצמו. אני צריכה שיהיה לי שם כדי שאת תדעי איך לקרוא לי. שאני לבד, אני לא צריכה לדבר, להשתמש בשם שלי. כבוד, זה אותו סיפור, ברוך שם כבוד מלכותו. כבוד אין לו משמעות בין האדם לעצמו. יש לו משמעות דווקא באינטראקציה עם הסביבה. מלכות, אין מלך בלעון, אנחנו שוב חוזרים לאותו מקום. עולם זה הגדרות של זמן ומקום, זה מה שמגדיר עולם. כלומר, כל מה שיש לנו בפסוק הזה, הוא בעצם מתייחס מנקודת המבט שלנו, הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע בכוחות עצמנו. כי הנה אנו אומרים,
זאת ההדלקה שלנו.
זה האש שאנחנו יכולים לתת, נכון.
נודע בשערים בעלה, כגודל השער שאני משערת את זה.
נכון.
בעצם יש התגלות שלו אליי.
זה השער שאת פותחת, כן.
זה זמנים אבל שהוא יכול גם יותר בעצם.
הקדוש ברוך הוא מביא אש מלמעלה.
אבל בפרופורציה לשער.
שנייה. יש גם אש שיורד מלמעלה. אבל התחלנו עם האש שהאדיוט מביא, אוקיי? התחלנו את כל הסיפור בעצם מהאמירה שהתחלנו כאן, אנחנו חוגגים דווקא במצווה שהיא רוחנית, בלהדליק אש. דיברנו על זה שהנר הוא המצוות. ועכשיו אנחנו בעצם מדברים על התפקיד של אהרון הכהן, כמי שמדליק את המנורה, אז אמרנו שיש לו תפקיד של להעלות את הנרות, בין הארבעים, לקראת הלילה, ולהיטיב את הנרות בבוקר. וכדי להבין את ההבדל בין להעלות ללהיטיב, אנחנו נכנסים כאן להביא אש מן האדיוט, והאש שיורדת מלמטה. כי הנה אנו אומרים יחיד, חי העולמים מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול וכולי. שזה אנחנו אומרים בתפילת השתבח בעצם, שזה לפני קריאת שמע. פירוש, יחיד הוא למעלה מבחינת אחד. כי אחד היינו כמאמר הזל שהוא אחד בשמיים ובארץ ובדלת רוחות העולם. כי כל העולמות עליונים אינם תופסים מקום להיות יש ודבר בפני עצמם. וכולה כמי כלו. וכעין נגדו חשיבי ממש, ואין עוד מלבדו, ולכן נקרא אחד, והיינו כשמעריכין אותו נגד העולמו, אבל יחיד, פירוש הוא יחיד ומיוחד בפני עצמו, והוא לבדו הוא, ואינו בגדר העולמות כלל. מה ההבדל בין אחד ליחיד? אנחנו אומרים את תפילת השתבח יחיד, חי העולמים, מלך, משובח מפואר, עד יד שמו אבדון, יחיד, זה אומר לנו שזה יחיד במינו, אין עוד. אחד הוא מספר סידורי, הוא בעצם מתייחס לאחרים. אז האחד, חז"ל אומרים לנו, וזה מופיע אפילו בהלכה, שכשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, למה אנחנו צריכים להתכוון כשאנחנו אומרים את המילה אחד? שהקדוש ברוך הוא אחד בכל העולם. האלף של המילה אחד מסמן לנו על הקדוש ברוך הוא בעצמו, החץ של המילה אחד מספרת לנו על שבעה רקיעים ועל הארץ, זה גימטריה 8, והדלת זה ארבע מה?
ארבע
רוחות, ארבעה צדדים, אוקיי? צפון, דרום, מזרח, מערב, וכלומר אנחנו בעצם אומרים הקדוש ברוך הוא אחד מול כל המציאות שנראית לנו. את כל המציאות כולה אנחנו יכולים לקמת לארץ בשבעה רקיעים ולארבע רוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב. אבל יחיד זה בא להגיד שאין פה בכלל התייחסות לזולת. יש כאן דבר אחד, הוא יחיד במינו. אין כאן בכלל מקום למשהו אחר. וחיי העולמים מלך, קראו שכל חיות העולמות, שמחיה את כולם ומהווה את כולם, עליונים ותחתונים, אינו אלא בשביל שהוא מלך, וכולם מקבלים חיות מבחינת מלכותו יתברך, בעבור היתו מלך עליהם. אז אנחנו אומרים, יחיד חיי העולמים מלך. מה זה חיי העולמים? יחיד אמרנו, במציאות היחידה שקיימת. אין פה בכלל שום התייחסות לעולמות. חי העולמי מלך, כלומר, החיות של כל העולמות, חי העולמים, החיות של כל העולמות, מה המטרה שלה, מה העניין שלה? שהוא יהיה מלך. זה בשביל שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה להיות מלך, השלב הבא זה לבוא ולהגיד, בוא ניצור, בדיוק, בוא ניצור עולם. ולכן חיי העולמים, החיות של כל העולמות כולם, המטרה שלה, כדי שיהיה פה מלך. הקדוש ברוך הוא יהיה המלך פה. וכן מה שמשובח ומפואר, דהיינו השבח מחמת שמשיגים גדולתו, הוא עדי עד, כי לגדולתו אין חקר. ולמעלה יש שבח אחר שבח, ועילוי אחר עילוי, עד אין קץ ואין תכלית. והכל הוא בעבור שמו הגדול. כי להיות נקרא שמו ומלכותו עליהם בלבד, הוא ואינו יכול לנגוע לבחינת עצמתו ומאותו כלל, כי לית במחשבה תפיס לבי כלל, שהוא יחיד ומיוחד ונשגב שמו לבדו. כי תכתיב מלכותך, מלכות כל עולמים. ואז אנחנו ממשיכים בעצם התפילה ואומרים, משובח מפואר רבי עד שמו הגדול. כל התשבחות וכל ההתפארויות, ואני את המפואר, כל מה שאנחנו מפאר אותו, לשבח אותו, קודם כל זה עדי עד. אנחנו אף פעם לא נסיים עם זה. לא משנה כמה שנשבח אותו, תמיד יהיה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, כי הוא אין סופי. אז היכולת לשבח היא נצחית. כי הוא אין סופי. אז תמיד יש עוד מה לשבח ועוד מדרגה ועוד עילוי ועוד מקום יותר גבוה מנעלי. וכל זה, כל השבחים כולם שאנחנו ניתן לו, אז אמרנו, זה הדי עד, הם, הדרגות הן בעצם אין סופיות כמה אפשר לשבח אותו, שמו הגדול. בסופו של דבר, כל התשבחות כולם נכללות בהגדרה של השם. אמרנו לפני כן, השם שלי, למה אני צריכה אותו? בשביל הסביבה. השם שלי לא משמעותי לי עם עצמי. כלומר, השם הוא משהו חיצוני. אז כל מה שאנחנו יכולים לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה רק על הדברים החיצוניים יותר שלו, על השם, על ההערה ממנו, ולא עליו בעצמו. למה אנחנו לא יכולים לשבח אותו בעצמו? נכון? כי אנחנו לא יכולים לגעת שם. אם אני לא אוהבת קולה, ולא שתיתי קולה כבר המון זמן, ויש פה על השולחן קולה, אני לא יכולה להגיד אם הטעם השתנה. למה? כי אין לי מושג מה הטעם של הקולה. נכון. כשאני, יש לי נטייה אם יש בי איזושהי רגישות, אני יכולה לזהות לאנשים אחרים רגישות. אני יכולה להעריך, לקמץ, להביע דעה, משהו, לגעת, להרגיש, לאיזושהי נגיעה יש לי ברמת הרגישות של אנשים אחרים. אבל אם בעיצוב זה ממש לא התחום שלי, זה פשוט לא התחום שלי, אין לי מה להגיד. אני לא יכולה בידיה, אני לא יכולה לחלק ציונים. למה? כי אני לא מבינה בזה כלום. עכשיו, כל הדוגמאות האלה הן בעצם על מה שנמצא באינטראקציה אנושית, על מה שנמצא בתוך העולם שלנו כבני אדם. אבל כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא כולו, הוא בעצמו לא מושג בהגדרה. כי נברא לא יכול להשיג בורא. אז כל מה שאני יכולה להגיד עליו, מסתכן בהערה שהוא מאפשר לי ללמוד עליו. אבל זה לא הוא בעצמו. זה ביטויים חיצוניים כאלה ואחרים שמשהו הוא משפיע, שמשהו מאפשר החוצה לפגוש. אבל הוא בעצמו אנחנו לא פוגשים את זה, וזה מה שאנחנו אומרים. משובח ומפואר עדי עד, התשבחות שלנו אליו תמיד יכולות להיות יותר ויותר, אבל אחרי הכל זה נשאר בשמו הגדול. כי אנחנו לא יכולים לעשות צעד קדימה אחרי השם, אל מישהו בעצמו. וזהו, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנגדנטו. כדכתיב המשפילי לראות בשמיים ובארץ, שאצלו התברך, נחשב זאת להשפלה, ולענבה, להחיות רוח שפילים. חזל אומרים לנו, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנדבטנותו. ויש לזה כל מיני פרשנויות, או כל מיני דרכים להבין את זה, אבל אומר לנו אדמור הזה, כן, אנחנו חייבים להבין מה זה אומר בעצם. במקום שאתה מוצא גדולתו, במקום שבו אני מסתכלת על העולם ואני אומרת, וואו, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול. זה בדיוק המקום שבו הוא מבטא ענווה כל כך גדולה, כי הוא מסכים לרדת לרמות כאלה. אם אני עומדת מול הים, ואני בהשתאות, ואני אומרת, וואו, כאילו איזה עוצמה. אז בואו נעצור רגע. מה עושה לי את זה בים? הגלים, החול, הצבע של הים, האינסופיות הזו שהים נראה לי בה, אלה פרטים כל כך קטנים, כל כך מינוריים, כל כך, כל כך, כל כך מגושמים ביחס לקדוש ברוך הוא, והוא יורד למטה, 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 כדי להחיות את הים עם הגלים האלה בצורה הזאת, בזווית הזאת, והקצב של הגלים, והקצב, והקול של הגלים, שבשבילי זה עולם ומלואו, זה נותן תחושה של וואו, איזה עצמה יש כאן. והשנייה, תצרי רגע. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לשם הוא יורד. תראי כמה נמוך הוא מוריד עצמו. כדי שאת תוכלי לראות בו משהו. ואומר לנו אדמו"ר הזקן, זה במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אנוותנותו. במקום שבו נראה לנו שקדוש ברוך הוא הכי גדול, זה המקום לעצור ולהבין כמה הוא מוריד את עצמו כדי לרדת למקומות האלה. וכן מה שכתוב, סומך נופלים ורופא חולים וזוקף כפופים, וכל הממלכה נקרא בשם ארץ, להיות כארץ הלזו השפלה, שירדה ממקום כבודה, להיות מלך שמו נקרא. גם כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא סומך נופלים ורופא חולים, אנחנו שוב באותו מקום. כשאנחנו רואים אדם שמתמודד עם מצב בריאותי, זה מרגיש לנו כל כך גדול וכל כך קריטי, וכל כך דרמטי, וכל כך קשה, וכואב, ובאמת, שכשאנחנו מתמודדים מול איום בריאותי, זה פחות או יותר פסגת הטרדות שיש לנו, כאילו, הכל מאבד את המשמעות שלו מול איום בריאותי אמיתי. אם אנחנו מתחברים רגע למה שפתחנו איתו את הערב הזה, אבל זה באמת ככה, כי כשזה מספיק קרוב, וזה מספיק כואב, אז אנחנו מאבדים את הכל. אז בשבילנו זה נראה הפסגה של הפסגה. ומה זה רופא חולים? אז בשבילנו כשאדם נמצא במצב של סכנת חיים ופתאום הוא חוזר לעצמו ועומד על הרגליים ואנחנו אומרים יש פה נס מהלך וזה מדהים, הצד השני של המטבע זה לבוא ולהגיד, היי רגע, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, תראי כמה נמוך הוא יורד, כדי לסדר לבן אדם את מערכת העיכול שלו. כמה נמוך הוא יורד כדי להתעסק עם זה. כלומר, איפה החוויה הכל כך גדולה שלנו בגדולה שלו, היא ירידה כל כך גדולה בשבילו. וכל הממלכה נקרא בשם ארץ, להיות כארץ על הזו השפלה, שירדה ממקום כבודה, להיות מלך שמו נקרא. זאת המלך כדי לטפל באמת בממלכה שלו, באמת צריך לרדת לפרטים מאוד מינורים. וכאילו חסרי משמעות בשבילה. זה המשמעות של מלך. שהוא בעצם יורד באמת למקום מאוד מאוד נמוך. ולכן זאת יבין כל יציר בשומו אל ליבו. והרחיב דעתו בגדולתו יתברך. ונפלאות מעשיו בריבוי העולמות עד אין חקר. הנה יזכיר שזהו ענוותנותו יתברך. ואין ארוך עליו שאינו בגדר המין כלל. וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת איתנו ולשים לב שאנחנו מתבוננים בגדולה של הקדוש ברוך הוא, שכל ההתבוננות שלנו היא בעצם בכמה זה גדול בשבילנו וכמה זה קטן בשבילו. והוא השווה ומשווה קטן וגדול, ממילא תתלהט ותתלהב נפש ולב לאור, באור האהבה, בכל נפשך, ממש. לצאת מגדר העולמות, כמו שכתוב, מי לי בשמיים, ואימך לא חפצתי בארץ. כלה שערי ולבבי. כשאנחנו עושים התבוננות כזו אמיתית בחיים שלנו, איפה זה באמת פוגש אותנו, התוצאה המתבקשת היא להתאהב בו. להרגיש כמה הוא דואג לי וכמה הוא יורד למטה כדי להתייחס לפרטים של החיים שלי. נכון. וכשמישהו נורא אוהב אותך ואוהב לעזור לך, מה את מרגישה כלפיו? אז רק לחשוב על כמה הוא דואג לנו, גם כשקשה וגם כשלא מסתדר, כמה למטה הוא יורד ומסדר לנו את הפרטים הקטנים של החיים. נכון, וככה אנחנו פותחים את הלב, אומרים לו תודה, בורא עולם, איזה כן. אין כמו להתאהב בו. וזה ממש תהליך של לשבת ולהתבונן, כי כל כך בקלות, כל כך בקלות, אנחנו יכולים לדלג על זה ולא לראות את זה בכלל, ורק לקטר על, 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 על מה שלא בא לנו שיהיה, כמו שהוא נראה. וזהו ואהבת את השם אלוקיך. כי אהבה היא משורש אהבה, שהוא מלשון חפץ ורצון. מה זה אהבה? את מה את אוהבת? וכשאת אומרת אני אוהבת אתכם, מה, מה המשמעות של זה? אני אומרת, אני רוצה לראות אתכם כל יום, בואו. כלומר, כשאנחנו אוהבים משהו, אנחנו בעצם רוצים אותו. יש קשר מאוד גדול בין הרצון לאהבה. ואחד הפירושים באהבה זה באמת המקום הזה של הרצון. אז כשיש לנו ציווי ואהבת את השם אלוקיך, מה הציווי הזה? תרצי את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. אבל ברצון עמוק, לא כמו שאת רוצה שוקולד. דהיינו, ראותה דליבה, שבתרגום מילולי זה רצון הלב, באמת הרצון העמוק, שיהיה השם אלוקיך, ולדבקה בו ממש, ועל ידי התארות הדלתת הזו, יחול עליו אור האהבה מלמעלה, להגדיל מדורת אש האהבה בליבו, יותר מכדי כוח אנושי ושורש נשמתו, שהיא בגדר גבור, שהיא בגדר וגבול ונברא, לקרבה אל השם ממש, וביטול אליו במציאות ממש, על ידי בחינת אהרון כהן הרבה, כי ואהבת בגימטריה בית פעמים אור. אור. אור, מה הגימטריה של אור?
207.
כמה זה 207 כפול 2? פעמיים אור?
414.
יפה מאוד. כמה זה ואהבת? אז יש לנו את התף שזה 400. אוקיי? עכשיו, ור?
6.
ועוד א',
7,
ועוד ה',
5, אז 412,
ועוד ב',
414,
ואהבת, זה פעמיים אור.
אבל למה פעמיים אור?
אור שלי ואור שלו. אני מעלה מלמטה
אש. ונקרא הבחינה זו בהיטיבו, שמיטוב וחסד עליון משפיע על רוח שפלים, להיטיב ולהגדיל את האהבה. שלמטה. אז בעצם אמרנו, האדם עושה את ההתבוננות שלו מתוך העולם, מתוך מה שהוא מכיר, מתוך מה שהוא יודע, שזה הכי מצומצם ונמוך שיכול להיות, ומשם הוא מתעורר ברצון מאוד מאוד עמוק לקרבה הזאת של הקדוש ברוך הוא. והיכולת שלו לממש את זה, או באמת להרגיש את זה כל הזמן, היא מאוד מוגבלת, כי אנחנו שקועים פה בתוך העולם. אבל כשאנחנו עושים את הצד שלנו, אז מגיע בעצם הכהן הגדול, אהרון הכהן, שהוא אחד מהשבעה רועים, והוא, מה אמרנו שהוא נותן לנו? את אותה אהבה. את מה שמעבר למה שאנחנו יכולים להשיג. והוא נותן לנו אהבה. עכשיו, מה קורה כשאהרון הכהן נותן לנו אהבה? הוא נותן לנו אהבה שהוא יכול לתת לנו, לא שאני יכולה להגיע אליה. כלומר, המשמעות של זה, שעם האהבה שאהרון הכהן משפיע אליי, אני יכולה להגיע גבוה יותר משורש הנשמה שלי. כי שורש הנשמה שלי, לצורך העניין, אם הוא בעולם העשייה הרוחנית, המקסימום האהבה שאני יכולה להגיע אליו, זה הדרגה הספציפית ששם שורש הנשמה שלי שייך. נגיד שזה חסד בעולם העשייה הרוחנית. אני לא מבינה בשורשים ולא בנשמה, אבל לצורך העניין, אוקיי? אני לא יכולה לטפס גבוה יותר משם. אהרון הכהן, הוא לא תקוע בספירת החסד של עולם העשייה, הוא נמצא הרבה יותר גבוה, אבל כשאני עושה את שלי, אני מביאה את האש מהעדיות, אני מביאה את האש שבוערת בי, אני מבהירה את האש, את הרצון הזה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לתת לי הרבה יותר מזה. והוא נותן לי את מה שהוא יכול, ואני יכולה להגיע לדרגות שהן הרבה יותר גבוהות משורש הנשמה שלי, כשאני מקבל את המתנה הזו מלמעלה.
מה זה היום?
רגע אחד. ואז אנחנו בעצם יכולים להיות בדרגה הרבה יותר גבוהה של ביטול. ואז אמרנו, ואהבת זה פעמיים אור, והמקום הזה שבו אהרון הכהן ממשיך לנו, זה הבחינה של אהרון הכהן. זאת אומרת, גם היום אהרון הכהן הוא עדיין אחד משבעה הרועים. אנחנו לא מציינים את שבעת הרועים כמי שהיה ולא כאן, אלא עדיין התפקיד שלהם הוא משמעותי והם דואגים לנו. אהרון הכהן, כשהוא בעצם משדרג את האהבה שלי לקדוש ברוך הוא, זה נקרא להיטיב את הנרות. כי הנר קיים, ואנחנו פשוט משדרגים אותו, עושים אותו יותר טוב. אבל הוא יכול לעשות את מה שאני לא יכולה. אך הנה באמת, גם התארות הדלתת הקנה, אשר יחפוץ האדם לדבקה בו ממש, גם זאת מתת אלוקים, היא. לא לפי כוח נפש האדם ומסגו ותכונתו, ונקראת בחינת ובעלות אהרון, שאהרון העליון הוא הנותן כוח בכנסת ישראל לעורר את האהבה הזאת. עכשיו אמר לנו כאן, נו, זה כן, משהו נורא נורא חשוב. אם היינו עוצרים עד המשפט האחרון, אז אנחנו בעצם אומרים, אם אני עושה עבודה, אני מתאהבת בקדוש ברוך הוא. שיחקתי אותה. זה הציון של כמה עבדתי, כמה אני הוצאתי ציון גבוה יותר במבחן. ואומר לנו, נוסקים, שימו לב, לנו אין שום יכולת משל עצמנו. למה אני יכולה לעשות תהליך כזה של התבוננות ולעורר בתוכי את הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא? להצליח למצוא בתוכי משהו שמעניין אותי יותר מהיום יום ששוחק אותי כל כך? זה הרי נס. כל אחד שתעצור רגע ותבדוק מה מעסיק אותה במהלך היום, וכמה סידורים יש לה על הראש, וכמה... זה נס שאנחנו צריכים רגע לנקות את הראש ולדבר על הקדוש ברוך הוא. איך אני לא עושה קורה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח מיוחד. גם מה שאנחנו יכולים לתת לו, זה מתוך מה שהוא נותן לנו. והכוח הזה הוא כוח של אהבה. מי אמרנו שמשפיע לנו את הכוח של האהבה של הקדוש ברוך הוא? אהרון הכהן. אז וזה נקרא להעלות אהרון את הנרות. יש להעלות את הנרות, בכלל להביא אותם לאיזשהו מקום, שממנו אפשר להתחיל לעבוד, ויש להיטיב אותם, שזה לשדרג. בהעלות את הנרות, אומר לנו אדמו"ר הזקן, זו אותה התערות הדלעילה הראשונה, שמאפשרת לנו בכלל להתחיל לעשות את העבודה, ולהתחיל לפתוח את הלב מול הקדוש ברוך הוא.
המשל של המלך בשדה. נכון. שמתחיל בפעולה זה המלך.
נכון. ואחרי שקיבלנו את ההתערות הדלעילה הזאת, אם עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך, הרוח הוא יכול להשפיע לנו אפילו אהבה במדרגה גבוהה יותר. אבל בסופו של דבר, אם זכינו להרגיש את אותה פתיחת הלב, את אותה הערה בלב, זו מתנה. יש לנו את העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אבל התוצאה היא מתנה. ואנחנו כולנו מכירים מצבים שבהם ניסינו וניסינו והלב לא נפתח. זה לא כספומה, זה לא מקיש את הקוד הסודי ובום, זה קורה באותו רגע. זה לא עובד ככה. אז כשהלב נפתח, זה מתנה. זה מתנה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ה... נותן לנו את המתכון, הוא נותן לנו את הדרך, הוא אומר לנו, הנה, זה מה שכן נמצא בשליטה שלנו, ביכולת שלנו, בתפקיד שלנו. הרעה הזו היא מתנה. וכאן, כמו שאמרנו, היא מתחלקת בעצם לשתיים. ליכולת הבסיסית שלנו בכלל להתחיל את העבודה, ואחר כך אם זכינו, אז אפילו לשדרג אותה למשהו שהוא הרבה יותר גבוה. וזהו בין הארבעים. אמרנו שבין הארבעים, אהרון הכהן מעלה את הנרות, ובבוקר הוא מיטיב אותם. מה זה בין הארבעים? שהוא מידת ערב, ולילה, וחושך, מצד עצמו, שאין בו אור. מה זה הבין הארבעים הזה? אצלנו? זה התחלה של הלילה, החושך. המקום הזה שכולנו מכירים אותו. איפה שהלב לא נדלק ולא מאיר ולא שום דבר, ובתחילת הלילה אנחנו אפילו לא רואים את האור בקצה המנהרה. אלא אם כן זה לב ירח מלא, ואז משהו נפתח. או יש לנו דרך לפתוח. אבל בין הארבעים זה באמת ההתחלה של הלילה. כשאנחנו לא מרגישים את האור בתוכנו. אבל מידת בוקר, שהוא מידת אברהם איש החסד, כמו שכתוב בישכם אברהם בבוקר, הוא בחינת בהיטיבו. אז בלילה, כשמתחיל הלילה, זה הזמן שאנחנו צריכים לקבל את ההתערות עד הלילה הראשונה. אנחנו אין לנו כלום, אנחנו צריכים משהו שיעניע את הסטארטר, שיאפשר לנו בכלל להתחיל את התהליך. וזו המתנה הראשונה שאנחנו מקבלים, להעלות את הנרות. את ארגז הכלים כדי להתחיל לעבוד. אבל בבוקר, שיש אור, שהגענו כבר למשהו עם העבודה הפנימית שלנו, הלב כבר הרבה יותר מאפשר, אז אפשר ישר לשדרי. לא צריך להניע את התהליך מההתחלה. והנה, מי זה האדם שיגיע עד הלום, שיגיע אליו מבחינת הארון העליון? אז רגע, רגע, רגע. אמרנו ככה. בערב, כשאני חשוך לי בנפש, אז הארון הכהן בא אליי ואומר לי, תקשיבי, אני אבא שלך. אני הרואה שלך, אני אחראי לספק לך את היכולת לאהוב. אני כאן איתך. קחי, זה ארגז הכלים. את לא לבד. את מתחיל הלילה, בין הארבעים זה אפילו עוד לא חשוך לגמרי. יש לנו עדיין קצת טוב. מתחיל הלילה, הנה קחי, זה ארגז הכלים שלך, צי לדרך. אחר כך מגיע הבוקר, עשיתי עבודה, ופתאום משהו יותר מהיר לי, ויש לנו תקופה קצת יותר מחייכת, ומשהו יותר מחובר ויותר מרגיש, ואז אנחנו אומרים, אהרון הכהן יכול להיטיב את הנרות, הוא בא אליי ואומר לי, הנה בואי אליי, יאללה, עשית את שלך, בואי עכשיו אליי. איך אני יכולה להגיע אליו? מי האדם שיכול בכלל להגיע לדרגה של אהרון הכהן? בואי נתייחס רגע לביטוי, אנחנו קוראים להם שבעת הרועים. זה כמו רועי צאן. איך הכבש יכול להגיע לדרגה של הרועה שלו? זה לא, זה הפער המובנה לכתחילה. בעצם ההגדרה, לכן הוא יכול לעזור לי, לכן הוא יכול למשוך אותי למעלה. אבל אומר לי, הוא פשוט, הוא לוקח אותי עד אליו, איך זה קורה? איפה הכלים שלי? איך אני יכולה להגיע לשם? לא איך הוא יכול למשוך אותי. איך אני יכולה
להגיע לאיפה?
לדרגה של אהרון הכהן. כי הוא לוקח אותי לשם, הייתי בו את הנרות, אמרנו, השלב הבא,
זה השדרוג.
זה השדרוג, השדרוג הוא מעל לשורש הנשמה שלי.
אבל לא ביחס לאהרון.
נכון, אבל השאלה היא מה קורה איתי, איך אני יכולה להישאר שם?
איזה שדרוג
שלי, זה למעלה משור של שמשתי, אוקיי? אמרנו שההגדרה של זה, שהוא בעצם מעלה אותי למקום שהוא למעלה משור של
שמשתי.
כן, אני יכולה במקסימום להגיע בעבודה שלי לשור של שמשתי. אם עשיתי את העבודה שלי בשלמות, בצורה הכי מתוקנת שאפשר, הגעתי לשור של שמשתי. בא אהרון הכהן, מיטיב את הנרות, ולוקח אותי למעלה משור של שמשתי. מי האדם שיכול לעמוד שם? אוקיי? אך הוא, אומר לנו אדמו"ר הזקן, על ידי, איך הדבר הזה מתאפשר? על ידי תורה ומצוות. אמרנו, נר מצווה ותורה אור? עכשיו אנחנו הולכים לסגור את המעגל הזה. כי נר מצווה, שהמצוות נמשכים ממקום גבוה מאוד נעלה. אמרנו, מאיפה המצוות מגיעות? מהרצון של הקדוש ברוך הוא, מקום שהוא הרבה הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר. ולפיכך, אין בהם השגה כלל, כמשל השמן עליו, שהם נכנסים בפנימיות נפשם, רק מבחינת מקיף עליהם מלמעלה. כמו שכתוב, סתום תשים עליך מלך. הוא כמו מלך המושל על עמו. והוא גבוה עליהם, והם עושים רצונו, בלי טעם ודעת, כי מצוות המלך היא, ולב מלכים אין חקר ההשגה שבעבורם מצטבו. רק מכל מקום הוא על דרך משל, כאדם שתופס את המלך באחד מעבריו. הוא ממשיכו אליו, הנה גם חיותו שבקרבו נמשך אחריו, כך כתיב וימינו תחבקנו. אז המצוות אמרנו, השורש שלנו מאוד 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 גבוה. המצוות הן חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. חלק מאוד עמוק ופנימי שלו. עכשיו כאן בעולם הזה איך המצוות נראות? פעולות טכניות, ברובן. להדליק נר חנוכה, מה זה אומר? את הזכרת לפני כן את הגפרורים. לקח קופסת גפרורים, להדליק את הנר. זאת פעולה טכנית, שלצורך העניין, גם ילד בן שנה יכול לעשות. ויש הרבה בתים שמטעמי חינוך, אכן גם ילד בן שנה מדליק חנוכיה, אז הוא ידליק את זה בזהירות ועם האחים, אבל הוא יעשה את זה.
עם
אבן
גם מדיקים.
נכון, נכון.
ראיתי.
אה?
עם
אבן. נכון.
מדיקים.
הילדים שגדלים היום כבר לא יודעים שזאת אופציה.
לא, הם רואים, יש לנו תוכנית הישרדות, אז רואים שכן.
שיש הישרדות. כי הנה רמח מצוות עשה הם רמח איברים דמלכה. ועל ידי המשכת המצוות ממילא נמשך אחריו בחינת ייחודו יתברך בעצמותו ובכבודו, בעצמו ובכבודו ובבחינת ייחודו כלל. עכשיו, מה קורה אם, אנחנו רואים את זה יופי עם ילדים, כן? בוא ניקח רגע את הילד הזה בן שנה, שנה ורבע, שלמד עכשיו ללכת, והוא נורא מבסוט מזה שהוא יודע ללכת, ואז כשאימא שלי יוצאת איתו, החוצה כדי לאסוף את האח שלו מהגן, מתוך שנייה משתחל מחוץ לעגלה, כי הוא כבר מיומן, זה העגלה שלו, הוא מכיר אותה, והוא רץ לכביש. עכשיו, צור להיות בכביש, זה ברור, אבל אם זה לא ברור, לא. והוא נורא נהנה מהיכולת שלו ללכת, וכשאם שלו תגיד לו, בוא הנה, הוא יגיד לה, יש פה כביש, לא מה קרה. Okay? מעניין פה בכביש, פה דברים שזזים מהר, אני רוצה לראות אותם קרוב. מה אם את צריכה לעשות באותו רגע? לתפוס אותו בכל דרך אפשרית, ואם הוא בורח אז גם לתפוס לו את קצה היד, גם במחיר שאולי היד תצא מהמקום והיא תצטרך אחר כך לטפל בזה, ולמשוך אותו אליה, ואחר כך אפשר להרים אותו ולהרגיע אותו ולחבק אותו ולהצביר לו שיש גבולות ולא הולכים לכביש. ואם הילד ברח ברמה כזאת, שבו היא פשוט משכה את הילד מהקצה, מהיד שלו, מכף היד שלו, הרימה אותו מכף היד שלו, כי זו בעיקר הדרך להציל אותו כרגע, ואנחנו כולנו יודעים שלפעמים זה קורה, אז מה קורה פה בעצם? היא לקחה רק את כף היד שלו, אבל כל הילד כולו נמצא אצלה, היא יכולה עכשיו לחבק אותו. והיא מחזיקה את כולו, גם עם העולם הפנימי שלו, עם מי שיש בו, מה שיש בו. כלומר, כשאנחנו מצליחים לאחוז באיבר אחד של הילד, אם הוא היה נופל, זה יכול להיות גם כף הרגל, בסיטואציה אחרת. כשאנחנו מצליחים לתפוס אותו באיבר אחד, אנחנו יכולים לתפוס אותו כולו. המצוות נקראות איברים של הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו מקיימים מצוות, כשאנחנו שומרים את המצוות ובפועל מקיימים אותן כמו שהוא רוצה, אנחנו בעצם תופסים אותו, אם אפשר לומר, בחלקי הגוף השונים שלו. עכשיו, מה קורה כשאת מחבקת ילד? מעניין אותך אם הוא לבוש או לא? מעניין לך אם הוא לובש רק חולצה או גם גופייה וגם חולצה וגם סוודר?
קומפלט.
את מחבקת אותו כמו שהוא.
כן.
החיבוק הוא אותו חיבוק, גם אם לילד יש גם גופייה וגם חולצה, או גם יש לו רק חולצה, או אם הוא לא, אין לו שום דבר על הבטן, כי הוא עושה את זה מהמקלחת. החיבוק, כשאנחנו באמת מחבקים מישהו מהמקום הזה של הקרבה, לא מעניין אותנו כמה הוא לבוש או ממה הוא לבוש. אז המצוות שאנחנו מקיימים לאורך כל השנה, המצוות שאנחנו עושים אותן לאורך כל הדרך, גם בין הארבעיים, גם בלילה, גם בבוקר, גם בצהריים, הן מצוות של אור. ואלו הן בדיוק המצוות שנותנות לנו אחר כך את הכוח להתרומם למקום שאהרון הכהן לוקח אותנו למעלה. המצווה היא מצווה. האיכות של המצווה וכמה עמוק היא יכולה להשפיע עלינו, זה באמת תלוי, בהרבה מאוד היבטים. אבל גם בלי כוונה, זאת אמירה מאוד מאוד כללית, כי בלי כוונה אז אנחנו יכולים לחלק אותו. יכול להיות שאני לא יודעת בכלל שזה מצווה. Okay. אם נפח שטר של 20 שקל מהכיס ואת אפילו לא יודעת שאיבדת אותו, ומצא אותו בן אדם רעב, וקנה עם זה מנת פלאפל, יש לך מצווה, ואת אפילו לא יודעת על המצווה הזאת. זה סוג אחד של בלי כוונה. יש סוג אחר של בלי כוונה, של אני רוצה להיות בפוקוס, בנוכחות כשאני עושה את זה, ועכשיו אני לא בנוכחות. כי משהו אחר מטריד אותי. יש... אני לא רוצה לעשות את זה בכלל, אבל אני עושה את זה בגלל לחץ חברתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מעניין אותי. יש את כל המנעד, יש באמת הרבה מאוד היבטים למה זה נקרא בלי כוונה. בפועל, העניין של המצוות הוא טכני, וזה חלק הכי חשוב. האדם עם הכוונות הכי 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 רוחניות לא מקיים את המצווה בפועל, רק עם כוונות, לא עובד. בסופו של דבר אנחנו צריכים לאכול מצה, בסופו של דבר אנחנו צריכים להדליק חנוכיה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לקיים את הצד הטכני של המצוות. ואין ספק שככל שאנחנו כן נמצאים שם יותר בנוכחות, ויותר ברצון, ויותר בהתעוררות, אז האיכות של המצווה וההשפעה של המצווה עליהם, כמה הלב באמת נפתח, וכמה הוא מוכן באמת להתרומם ולהתאהב, היא שונה.
בשבילות
זה אמיר,
המעשה זה
אמיר, נכון.
זה הגוף שלנו.
וזה המקפצה שמאפשרת לנו להמריא, אחר כך עם אהרון הכהן, ואיפה שהוא נמצא. וזהו, עד כאן להיום. על הנרות חנוכה ועל המצוות. זה באמת מעניין לראות.
זה מה היום רבי ברבה כהן.
מושקה, את שומעת? שואלים למה היום שהיית בשקט.
כי זה היה מעניין
כדי לחשוב על שאלות. זה היה מעניין עבודה, בשביל לחשוב על שאלות.
זה כבר היה מעניין. זה לא כבר היה מעניין.
זה כבר היה מעניין. חדש. אז מזל שלא לקחתי את ההמלצה שלך. כבר התבאסתי שלא לקחתי את ההמלצה שלך, אבל אני רואה שמזל, קדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. נכון. נכון. עכשיו מעניין לראות שאנחנו מסתכלים, בדיוק היום פתחתי איזשהו מייל שקיבלתי מסוג המיילים השיווקיים למיניהם, ומי שכותבת שם, כשהיינו ילדים, שרנו על... על הניסים ועל הנפלאות, אשר חוללו המכבים, שזאת הגרסה החילונית לנוסח המקורי שאומר, על הניסים ועל הנפלאות, אשר חולל השם ליהודים.
אבל
אנחנו לא שרים
את זה. כמו הסיפרתי לה, על החנוכה במרוקו, עשינו בדיוק. כמו פה. אותו הדבר עשינו. אני הייתי עצמי פה.
איפה ממוקו? איפה?
אז אני הייתי עצמי פה, כי הייתי שמנה קטנה. והמורה לא היינו ממורה. שפתן. ושאנו שירים של חנוכה קולה.
מקסים. אבל בדרך כלל באמת ההסתכלות שלנו על חנוכה היא במקום של אור, במקום של ניסים, וכאן מה נור הזקן, ובאמת זה מוטיב שאפשר לראות בעוד מאמרים שלו על חנוכה, שהוא בא ואומר חנוכה זה להבין את היוקר ואת המשמעות של המצוות המעשיות, כי אנחנו מדליקים את הנר, זה העניין של המצווה, כמה חשוב וכמה משמעותי זה לעשות את הפעולה הנכונה. זה בטח שזה מקבל.
מה זה השמן במצווה? מה זה הפתילה?
אני יוכל,
אני לא הבנתי את זה, אני יודעת את השפה שלנו, השפייה. אז אמרתי, משמעתי, אבל לא אומרת, לא הבנתי. היום כאילו יותר קל, כדי שנבין אותם בעברית. אבל היינו בבית ספר של עברית, של יהודים.
שאלת שמן מהתחילה.
עשר דקות, לא
כסיגה. לא, שאלה פשוט. שאלה מעניינת. כאן ספציפית אני לא ראיתי התייחסות. אני מכירה התייחסות ממקומות אחרים.
גם ההורים שלי
ממקומות. זאת סוגיה שלמה.
אפס.
שבעצם, מה זה הנר? הנר, יש לו את החומר הבעירה, את הפצילה ואת הלהבה. בפועל, חומר הבעירה הוא זה שקובע אם הנר ידלק או לא. הוא החלק הכי מגושם והכי ממשי בנר. חומר הבעירה, וזה המקבילה של הגוף
שלנו.
את המצוות אנחנו עושים עם הגוף. עכשיו כאן בדיוק נמצא הפלונטר הזה, שבו מצד אחד, כדי לקיים את המצוות, אנחנו צריכים להשתמש בגוף, מצד שני, כשאנחנו משתמשים בחומר הבעירה, הוא מתקלה. כשאת משתמשת בחומר הבעירה והנר דולק, חומר הבעירה מתקלה. הנה, הנר כאן בחנוכיה כבר לא דולק. עכשיו, הגוף הוא שם מאוד מאוד כולל ורחב בכלל לחוויית האישיות שלנו כאן בעולם הזה. שהיא קשורה גם במה שאנחנו קוראים לו גוף, פיזית. אבל זה הרבה מעבר. וכדי באמת לקיים את המצוות, אנחנו צריכים באיזשהו מקום לשרוף חלק מהגוף הזה. והחלק שאותו אנחנו צריכים לשרוף זה חלק של האגו, של הריכוז העצמי. אבל אנחנו צריכים בעצם ללכת על חבל דק כדי שישאר עוד חומר בעירה. כדי שנוכל להמשיך ולקיים מצוות. יש סיפור מדהים, מפורסם, על המהר"ם מרוטנבורג. המהר"ם מרוטנבורג היה כמובן גדול מאוד בישראל, ויש שם הסיפור שלהם, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הוא הוציא פסק. באותה תקופה הייתה מגמה כזו של לכלוא יהודים כדי שישחררו אותם בכסף. זאת הייתה פשוט דרך לסחוט. והוא הוציא פסק הלכה שאמר...
יש את זה עד היום.
נכון. אבל בגרסה קצת שונה, שם זה היה ממש הרשויות.
מה שקרה עכשיו בטורקיה, מה שקורה ברוסיה, מה שקורה במדינות.
ומה שקרה, זה כבר עניין של, תראה, איך אנחנו גם מציגים את עצמנו, כמה זה משתלם, ומה שהוא אמר אז, זה שהוא ציפסק, שאסור לפדות את השבוי יותר מהשווי שלו, באמת כדי לא לפתוח את הפתח שהוא אינסופי. היה שם סיפור שלם וארוך, שהוא באיזשהו שלב רצה לצאת מהמדינה, והוא ידע שלא ייתנו לו לצאת מהמדינה, והוא ניסה לברוח, ויהודי מומר שהיה שם, שהרגיש שהוא היה בעצם תלמיד שלו, והוא לא רצה להתחתן